רוצה להתחיל הערב לפני שאני אתחיל בשיחה לציין קודם את היום הזה, היום ה-14 בפברואר. זה יום שבכל רחבי העולם וגם בארץ מציינים כיום אלימות, יום נגד אלימות נגד נשים. ויש השנה יש פרויקט מיוחד שבכל העולם מיליוני נשים וגברים יוצאים לרקוד, וזה בעיניי תשובה מאוד יפה ומאוד הולמת למאבק באלימות נגד נשים. וגם מה שאנחנו עושים פה, אני חושבת שבדרכנו כאן אנחנו תורמים תרומה מאוד מאוד משמעותית בעבודה שלנו כאן, במה שאנחנו עושים ביחד, במאבק באלימות נגד נשים, באלימות נגד גברים, באלימות נגד זקנים וילדים, באלימות נגד בעלי חיים, באלימות נגד עצמנו. אז אנחנו בדרכנו רוקדים את הריקוד של הויפאסנה כאן ביחד. בימים האחרונים דיברנו כאן הרבה על השתוקקויות, על הלך רוח או מצב תודעה שמופיעה בו השתוקקות. וכמה מכם שאלו לגבי זה, מה זה השתוקקות, מה עושים עם השתוקקות, למה התודעה משתוקקת ולמה היא משתוקקת. ומה עם השתוקקויות טובות, כמו הרצון להתעורר, או הרצון להיות בשקט. אז הנושא של השיחה הערב זה השתוקקות מטיבה והשתוקקות מזיקה. אז קודם כל, אולי יפתיע אתכם לדעת שלפי הדרמה יש גם השתוקקות טובה. ויש למעשה בפאלית, בשפה שבה נכתבו לראשונה הדברים של הבודה, יש מילה נפרדת, שתי מילים נפרדות שמתארות את שני הסוגים האלה של ההשתוקקות, של הרצון. יש את המילה צ'נדה, שהיא באה לתאר רצון במשהו טוב, משהו מועיל. כמו הרצון בחופש, כמו הרצון לעשות טוב בעולם, כמו הרצון לצמוח, להתפתח, הרצון לפתח בתוכנו חמלה ונדיבות. אלה רצונות, זה בקטגוריה של רצון טוב, רצון מיטיב. ולעומתה יש את הרצון שבשפה הפאלית המילה היא תנהה, שבעצם התירוש המילולי של המילה תנהה זה צמא. ומדבר על צמא שהוא, או השתוקקות שהיא כמו פאטה מורגנה. כל הזמן היא מתרחקת. הסיפוק שמבטיחה לנו ההשתוקקות, למושא ההשתוקקות, כמו פאטה מורגנה, כמה שאנחנו מתקרבים, ככה הסיפוק הזה מתרחק. זאת השתוקקות שהיא משנה את האובייקט שלה מרגע לרגע. כמו הדוגמה שמישהי נתנה היום בקבוצה, רגע השתוקקות לכוס תה, לכאורה השתוקקות תמימה, אבל אחר כך אולי תבוא השתוקקות לאיזה קוביית שוקולד, ואחר כך תבוא השתוקקות לסיגריה, ואז השתוקקות אולי להדליק את הטלוויזיה, כי קצת נהיה משעמם, רגע נהיה ריק, ואז השתוקקות אולי להתקשר למישהו שיבוא, כי יש בדידות. וזו השתוקקות שהיא כמו תולעי, היא כמו קולב, שהיא פשוט תולעה את עצמה על מה שיש, או מה שאין, יותר נכון. אז מה שהיה... החקירה של המצב הזה מראה לנו, זה שההשתוקקות, ההשתוקקות הזאת שאין לה סובה, שהיא רק כל הזמן משנה אובייקטים, מה שקורה זה שהאובייקט משתנה, אבל המנגנון שמניע אותנו ומפעיל אותנו ברצף הזה של ההשתוקקויות, המנגנון הזה הוא מה שמאמלל אותנו, הוא מה שגורם לנו סבל. לא האובייקטים השונים והמשתנים תדיר. סטיבן לוין, מורה הדרמה האמריקאי, אומר, נולדנו כנראה צמאים, משתוקקים למגע החיים ולתחושותיהם. אנחנו רודפי תענוגות ונרתעים מן הכאב. להשתוקקות אין סוף. כל מטרה בעתיד לעולם תהיה עסק לא גמור. לתשוקה או להשתוקקות תכונה מעניינת. הסיפוק מתרחש ברגע מעבר, ברגע שבו מושג אובייקט התשוקה, אבל רק ברגע הזה, ברגע הזה שהשגנו מה שרצינו, יש איזה רגע של סיפוק. אבל זה סיפוק קצר מועד, בר חלוף. הוא אומר, לכן ניתן לומר שהסיפוק אינו אלא רגע של שחרור ממועקת התשוקה. הבודה אמר, זה כמו מישהו שהוא נורא נורא צמא, והוא שותה מים מלוכים. הוא לעולם לא יוכל להשביע את להרוות את צמאונו. ואם אנחנו נראה מישהו נורא נורא צמא, ששותה מים ים, ומצפה על ידי כך להרוות את צמאונו, אנחנו אולי נחשוב שהוא לא כל כך פיקח. אבל אנחנו, אם נתחיל לחקור את עצמנו, אנחנו לא כל כך שונים. גם ביהדות, זה מעניין לראות ציטוט מגדולי המקובלים, הארי, הרב קוק ובעל הסולם, כתבו ככה. מהותו של הנברא היא הרצון לקבל הנאה ותענוג, או בקצרה הרצון להנות. לפי תוכנית הבריאה, רצון זה אמור להתפתח באדם עד אשר הנברא יגיע למסקנה שלא ניתן לספקו בצורה ישירה. כלומר, יגיע להכרה בכך שעל אף ההנאות הרבות שהעולם הזה מציע לאדם המודרני, הוא עדיין נותר לא מסופק. מתפתחת ההכרה בכך, זה עדיין הציטוט, מתפתחת ההכרה בכך שלא ניתן למלא את הרצון ולהרגיש מסופק באופן תמידי. אם נחקור את ההנאות השונות שלנו, מהשגת ידע, שליטה, כבוד או עושר, כמו גם הנאות מאוכל וממין, נראה כי בכל המקרים ההנאה המרבית מורגשת במפגש הראשוני והקצר שבין הרצון לבין מילויו. מרגע קבלת המילוי פוחתת ההנאה והולכת. וכך יוצא שהתענוג הממלא את הרצון מבטל אותו בסופו של דבר. התפלפלות תלמודית כזאת, אבל בול עולה. יתר על כן, כניסת התענוג לתוך הרצון והסתלקותו ממנו בונות בנו רצון להנות בעוצמה כפולה. מה שהסב לנו סיפוק היום כבר לא יהיה בודאי ביום המחר. בשני משפטים הסביר את כל המנגנון של התמכרות. כל הזמן צריך להגדיל את המינון. אנו רוצים יותר מזה. וכך יוצא שסיפוק הרצונות שבנו מגדיל אותם. סיפוק הרצונות מגדיל את הרצונות. ומכריח אותנו להשקיע מאמצים גדולים יותר כדי למלאם. מכאן עולה כי הטבע שלנו, הרצון ליהנות, מציב אותנו בעמדה בלתי אפשרית בעליל. מצד אחד רצונותינו הולכים וגדלים, מצד שני, המילוי שהשגתו כרוכה בפעולות ובמאמצים רבים מורגש לזמן קצר בלבד, ולאחר מכן מתפוגג, תוך שהוא משאיר אותנו ריקנים כפלאים. לא מעודד במיוחד, אבל קריאה נכונה של המפה. ואנחנו יכולים פשוט לשים לב, אנחנו לא צריכים לקרוא לא את הבודה ולא את הרב לייטמן, זה היה רב לייטמן מבני ברוך, אלא פשוט לחקור את החוויה האישית שלנו, ולראות איך השתוקקויות שהן לאובייקטים משתנים ומתחלפים, איך בעוד אנחנו ממלאים אחת, השתוקקות אחת, ומרגישים, כבר ההשתוקקות הבאה מתדפקת על דלתנו. בגלל שתודעה שנגועה בהשתוקקות לעולם לא תמצא מנוחה. זה הבטחה שאין לה שחר. במילים אחרות זה שקר. ההבטחה שרק אני עוד רק את זה, רק עוד הדבר הזה, רק עוד פעם אחת. ואז אני אוכל להרגיש, כן, אנחנו מרגישים לשנייה אחת את ה... אז את ההקלה, שכמו שגם, כמו שכבר נאמר כאן, ההקלה, העונג, הוא בעצם בסופו של דבר רגע של הקלה מסיפוק התשוקה ומההיעדר של ההשתוקקות שאנחנו חווים אותה כדבר מאוד מאוד לא נעים. אבל ההקלה הזאת היא ככה חולפת. כי כשהתודעה נגועה בהשתוקקות, היא פשוט, אופ, תמצא לה את הדבר הבא. את האובייקט הבא. וגם מצב שנשים לב איך ההבטחה לסיפוק, כמו שגם כבר נאמר כאן בציטוט של סטיבן לוין, היא כל הזמן בעתיד. זה כל הזמן הדבר הבא. הסיפוק המלא הוא אף פעם לא מתרחש בהווה. ולרגע אחד הוא עוד פעם ההבטחה, ההבטחה למשהו בעתיד. זו פנטזיה של סיפוק שתמיד היא בעתיד. ולזה היא כל כך דומה לפאטה מורגנה. תמיד. זה ממש ממש קרוב, ממש בקצה האופק, ממש מעבר לפינה. אבל זה לנצח נשאר מעבר לפינה. המורה לדרמה שיילה קאטרין אומרת ככה. תרגול ויפאסנה הוא לא רק להיות מודעים לנשימה, לא רק להשקיט את התודעה, אלא להיות מודעים לכל התנועות של התודעה, ללמוד את התודעה, לחקור אותה ולהכיר את כל הצדדים שלה, את היחסים שלה עם אובייקטים, ולהיות מודעים כשעולה השתוקקות וכשעולה האחריות. אנחנו מוקסמים מאובייקטים של השתוקקות. וההיקסמות הזאת חוסמת אותנו מלראות דברים נכוחה. מלראות את ההופעה של ההשתוקקות ושל ההיאחזות בתודעה, ועד כמה התנועה הזאת מאמללת אותנו. לא החוסר שאנחנו מאמינים שאם הוא רק יתמלא נהיה מאושרים, לא החוסר מאמלל אותנו. התנועה הבלתי פוסקת של התודעה שמשתוקקת ונאחזת. עכשיו התעוררותו של רצון, ההתעוררות של רצון, עצם ההתעוררות, זה בלתי נמנע. רבי יהודה אמר, זה טבוע בעצם המפגש של גוף ותודעה. כשמתרחשת תפיסה, מתרחשים הכרה, מתרחשים המשגה, מתן שם, ומשם הדרך מאוד קצרה להתעוררות של אותו דבר שאנחנו, שיונתן דיבר עליו בהרחבה, על ההתעוררות של התחושות האלה של נעים לי או לא נעים לי. אם נעים לי אני רוצה מזה עוד, אם לא נעים לי אני רוצה להדוף. אבל הבודה מציע שבמקום שנתפס על אובייקט הרצייה, אם זה סיגריה, אם זה שוקולד, אם זה בן אדם, נפנה את תשומת הלב, נסובב את תשומת הלב במקום החוצה, פנימה, אל התודעה הרוצה, אל הרצייה עצמה. ועל זה בעצם אני הולכת לדבר עכשיו. בקורס הזה, כמו בכל כמעט כל רגע בחיים, יש לנו הזדמנות לחוש הרבה רציות, הרבה השתוקפויות. אנחנו הצחקנו באחת הארוחות שצוות המטבח מעמיד בפנינו אתגרים מאוד קשים בהקשר של השתוקפויות, בגלל שהאוכל כל כך טעים. והרבה פעמים יצא לי לשמוע אנשים שאומרים לי, אתם המורים, מה אתם מבינים בהשתוקפויות? אתם תמיד מדברים על השתוקפות לאוכל, או לכל מיני דברים כאלה נשגבים, כמו אותו התעוררות. אתם לא מבינים מה זה להיות בתוך החיים ולהשתוקק לבן אדם, או להשתוקק למשהו ככה שמייסר באמת. אז אני רוצה להגיד לכם שיושבת לפניכם מישהי שמתמחה בהשתוקקויות. זאת ההתמחות האישית שלי. על כל הגוונים, אוקיי, סיגריות לא, אבל מתוק ובני אדם ומצבי תודעה עילאיים וכל מה שתרצו. אז מה שאני משתפת היום זה מחקירה אישית מאומצת וארוכה ועדיין מתמשכת. זאת אומרת, תבואו לקורס הבא, אולי יהיו לי דברים חדשים שגיליתי. אז כמה הצעות או המלצות איך לעבוד עם השתוקקות. הדבר הראשון כמובן זה זיהוי, ואתם כבר יודעים. עד שאנחנו לא מזהים מה קורה, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר לגביו. כמובן אנחנו מזהים עם הרצון, קודם כל הזיהוי, אם הרצון הזה הוא רצון מיטיב, או אם הוא רצון לא מיטיב. וגם על זה נשאלתי היום, והדרך הקלה ביותר לדעת אם זה רצון מיטיב או לא, זה לפי האובייקט. האם האובייקט זה אובייקט של משהו שהוא ארעי, בר חלוף, הסיפוק שהוא ייתן לי הוא יהיה קצר מועד ולא מועיל במיוחד, או אם האובייקט הוא משהו שאני מעריכה, הוא ערך בשבילי, הוא משהו שאני מחזיקה ממנו כמשהו שחשוב לי, שחשוב לעולם, שמועיל. אז האובייקט בקלות מאוד מאפשר לנו לראות אם זה השתוקקות מועילה או לא. ואחרי שזהינו, אז הדבר הראשון שאנחנו גם כן, הדבר השני אחרי הזיהוי, זה שאנחנו קודם כל לא שופטים את עצמנו על עצם זה שזה עלה. אנחנו זוכרים שכמו שיונתן דיבר היום, המצבי התודעה האלה הם באים כאורחים, לפעמים אולי אורחים לא קרואים, אבל לא אנחנו זימנו אותם. אז אנחנו לא צריכים להאשים את עצמנו. אנחנו יכולים רק לקבל את מה שעומד בדלת, הוא כבר התפרץ לנו לתוך הבית, לקבל ולראות מה אנחנו יכולים לעשות איתו עכשיו. עכשיו שהוא הגיע, מה אנחנו יכולים לעשות איתו. אז הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות איתו, אחרי שזהינו ואחרי שקיבלנו, זה להשהות את התגובה. לעשות רגע. טיים אאוט. עוצרים רגע. זיהיתי השתוקקות, אוקיי. עוצרים הכל. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לעבוד איתה. קודם כל אנחנו משנים את הגישה משיפוט והתנגדות לחקירה והתקרבות. אנחנו שואלים, מה אני יכולה ללמוד מהחוויה הזאת? לא כמה מהר אני יכולה לספק את הרצייה הזאת, כמה מהר אני יכולה להיפטר מהתחושה הלא נעימה הזאת של רצייה. כי אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד מהטבע של מצב התודעה. גם מהטבע של מצב תודעה משתוקקת. גם בעקבות שיחה היום עם אחת מכן, אז היה שם איזה שימוש באיזשהו מצב, ואני חושבת מאוד רווח, תפיסה או גישה מאוד רווחת של או שאני נאבקת בזה, או שאני מקבלת את עצמי, והמונח מקבלת את עצמי במובן הזה, בהקשר הזה, מקבל פירוש של אני עושה מה שבא לי. אז אנחנו שמים את עצמנו פה באיזשהו סד בלתי אפשרי של lose-lose situation. כי להיאבק עם עצמי זה לא טוב, ואנחנו גם אומרים כל הזמן, אל תאבקו עם עצמכם, אל תעשו בכוח. מצד שני, אני רוצה שיהיה מאוד ברור למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים לקבל את עצמנו, וזה לא להגיד, טוב, אז יאללה. אז תביאו את הסיגריה, ותביאו את השוקולד, ותביאו את האלכוהול, ולץ פארטי. אז לקבל את עצמנו, זה לקבל, כמו שאמרתי קודם, את עצם זה שזה עלה. זה עדיין לא אומר לי כלום לגבי מה אני בוחרת לעשות עם זה. זה עדיין רק בשלב המופשט של הגישה שלי כלפי זה שזה עלה. לפעמים רק עצם זה שאני מזהה מה יש כאן עכשיו בכל ה... הרפל הזה, או הטלטלה הפנימית הזאת, ואני אומרת, יש כאן השתוקקות, לפעמים זה מספיק, וההשתוקקות ככה מתפוגגת. אבל לפעמים זה לא מספיק בכלל. אפשר להיות מאוד מאוד מודעים שאני הולכת עכשיו למקרר, כי יש לי כל מיני רגשות שאני לא רוצה להרגיש, אבל המודעות הזאת לא מספיקה בשביל לעצור אותי מלפתוח את המקרר, ו... לחסל את הגלידה, אחר כך לחסל אותם. הבנות צוחקות. זה מוכר, כן. אז כמה עצות באמת שאספתי בדרך, איך לעבוד עם השתוקקויות. אז הדבר הראשון שצריך זה נחישות. אי אפשר לעשות כלום בלי הנחישות. כי ההרגל מושך אותנו מאוד חזק. ההרגל הוא כבר הרבה יותר חזק מהפיתויים וההבטחות של נגיד של הסיגריה. כלומר, אנחנו יודעים, זה לא יעשה לי טוב, זה סתם יעשה לי מגעיל, אבל ההרגל הוא מאוד חזק. זה ללכת נגד הזרם של ההרגלים הפנימיים, של הדפוסים, של התבניות. וממש לפעמים זה כמו למשוך סוס שדוהר לאורווה. שוך אותו ככה אחורה. וכל פעם שאנחנו נמנעים to act, לפעול על פי אותה השתוקקות, אנחנו חורצים תלם חדש. זה לא סתם, כל פעם שנמנענו היא לא הלכה לאיבוד. היא חורצת תלם חדש, ובמקום להעמיק את התלם הישן של ההרגל. כל פעם נוספת כזאת שלא לקחתי את הסיגריה, או שבמקרה שלי את השוקולד, אז אני מעמיקה תלם חדש. אגב, לא יודעת אם בעקבות השיחה הזאת, או בכלל המחשבה על הנושא, אז אני באמת החלטתי היום להפסיק עם סוכר לכמה זמן, אז אני יודעת על מה אני מדברת. דבר נוסף שאפשר לעשות, יש לי פה רשימה מאוד ארוכה, נראה אם נגיע לכולה, להיזכר בהתכוונות הכי עמוקה שלי. להיזכר בהתכוונות או בהחלטה שעשינו כשהתודעה שלנו הייתה שקטה. למשל, אם יצאנו מריטריט, והתודעה שלנו הייתה מאוד שקטה, והחלטנו, נגיד, לתרגל כל יום. וזה הולך נגד הזרם של הרצון שלנו לישון בבוקר. בבוקר כשאנחנו קמים ואנחנו בהתלבטות, לקום, לא לקום, לא בא לי לצאת מהפוך, אנחנו יכולים להיזכר בהתכוונות שהייתה שם, שמצב התודעה שלנו היה יותר שקט, יותר בפוקוס, ומה שהחלטנו אז אולי הוא יותר בהתאמה עם הערכים היותר עמוקים שלי. לפעמים יכול להיות שההתכוונות שלי היא פשוט להיות בחופש מהתמכרויות. ואז זה לא כך משנה מה, אבל אני מנסה להיזכר שאני פשוט רוצה להיות בחופש. אני לא רוצה להיות נשלטת על ידי כל מיני אובייקטים אחרים, או על ידי ההשתוקקות הזאת של התודעה. דבר נוסף, אפשר לשקול את התוצאות. נשקול אולי עוד בו. תודה. או? עכשיו אני רואה שכל מה שאמרתי לכם עד עכשיו. לשקול את התוצאות. לשקול את התוצאות לפני המעשה. זה מה שהשיית התגובה מאפשרת. לא ישר לפעול באופן אימפולסיבי, אלא לשקול איך אני ארגיש אחרי שאני אוכל את העוגיה הזאת. אם אחר כך אני אגיד, עכשיו אני רוצה את העוגיה, אני אוכל אותה, ואז אני אגיד, לא הייתי צריכה לאכול אותה. אפשר לעצור רגע ולעשות רפלקציה על מה היה שם רגע לפני שעלתה ההשתוקקות הזאת. הרבה פעמים, ממש רגע לפני שעלתה ההשתוקקות, היה שם משהו. אולי זה היה שימום ששלח אותי למקרר, אולי זה הייתה בדידות ששלחה אותי לטלפון, או להדליק טלוויזיה, או להדליק ג'וינט. אולי זה היה פשוט קושי להיות לבד ובשקט עם עצמי, בלי לעשות כלום. אנחנו כל כך, אנחנו מכורים לאיזושהי עשייה, עשייה, עשייה. לפעמים תחושה של בדידות מעלה בהשתוקקות לנוכחות של אדם מסוים. אז פשוט רגע לעצור ולראות לפני שעלתה ההשתוקקות וכיסתה את מה שהיה שם קודם, לבדוק מה היה שם. לפעמים אנחנו נמנעים מהחוויה, מלהרגיש את הדברים שמניתי עכשיו, ויש איזושהי הבטחה במילוי האובייקט, במילוי התשוקה. יש איזושהי הבטחה ולרוב זה הבטחה שקרית. אז שווה לבדוק, שווה לבדוק מה מלחשת לי באוזן הסיגריה שהיא תיתן לי. מה מלחש לי השוקולד? מה מלחש לי המחשבה על האדם המסוים הזה? שהנוכחות שלו תעשה אותי... בואו נקרא לדברים בשמם. הנוכחות שלו תעשה אותי מאושרת. הנוכחות שלו או שלה, אם רק יהיה לי אותו או אותה בחיים, אני באמת אהיה מאושרת. כל מה שאתם אומרים, טוב ויפה, אבל באמת, באמת, אני אהיה מאושרת. זה נכון, אנחנו נהיה מאושרים, אבל לכמה זמן? עד הפעם הבאה שהוא או היא יקומו בבוקר עם פרצוף חמוץ, או סתם יקומו עם רגל שמאל, ואנחנו נחשוב שזה בגללנו, ואתם יודעים את ההמשך. כרוניקה ידועה מראש. הגן עדן של הזוגיות, כמה מהר זה הופך לגיהנום. אבל יש הבטחה, זה חשוב לחקור אותה, חשוב להכיר בה ולהכיר את ההבטחה הספציפית של כל דבר ולראות את השקריות, את השקר שבזה. להקשיב לקול הזה שבתוכנו שאומר, אני חייבת, אני חייבת, אני לא יכולה בלי. זה חזק ממני. לא יכולה לשלוט בזה, זה חזק ממני. אני מרגישה כל כך הרבה יותר טוב אחרי ש... לחקור את הקול הזה, האם זו אמת. מהחוויה שלי, מהחקירה שלי, זה תמיד שקר. אבל תחקרו בשביל עצמכם. ואנחנו, כשאנחנו שומעים את הקול הזה, כמה שהוא יכול להיות חזק, עדיין אנחנו יכולים לשאול, עדיין יש לנו שם אפשרות בחירה. להאמין לכל הזה או לא להאמין. אנחנו לא חייבים להאמין לזה. הגורו שלי נהג להגיד, you have no obligations for your thoughts. אין לכם שום מחויבות למחשבות שלכם. אז חלפה מחשבה, אז מה? מה אני חייבת לה? מה היא הילד שלי שאני צריכה להכיל אותה? אפשר לחשוב לפני, אנחנו מכירים את עצמנו בסך הכל, אז לחשוב לפני, איך נרגיש אחרי? האם נשפוט את עצמנו? איפה זה פסה? איך נפלתי עוד פעם? האם נרגיש כמו כישלון? האם הסיפוק, הפעולה שנעשה תגרום לנו להיות באמת יותר מאושרים או תגרום לנו להיות יותר אומללים? אחת הדרכים הכי חשובות כשמתעוררת רצייה או השתוקקות, בגלל שאנחנו בעצם זו חוויה של חסר, אז יש בגוף יש קיבוץ. אחת הדרכים החשובות ביותר להתמודדות זה להרפות קודם כל את הגוף, להרפות את הגוף, להרפות את המיינד, להרפות את התודעה. הרבה פעמים הקיבוץ הזה הוא דלק שמזין את המעגל קסמים הזה, כי כשיש קיבוץ אנחנו רוצים איכשהו להרפות, אנחנו רוצים הקלה מהקיבוץ עצמו, ואז אותו אובייקט, אותה סיגריה, אותו דבר, הוא כבר נכנס למעגל קסמים הזה, אנחנו רוצים אותו כבר לא בשבילו, רק בשביל התחושת הקלה והרפייה מהקיבוץ של הרצייה. אז אנחנו יכולים פשוט לחתוך את החוליה הזאת, פשוט להביא הרפיה מהקיבוץ. להרפות, לשחרר את הגוף, את התודעה. עוד דבר שאנחנו יכולים לעשות, וזה אולי הדבר הקשה ביותר, אבל הוא גם המתגמל ביותר. רצייה והשתוקקות. נחוות כחוויה מאוד לא נעימה בגוף ובתודעה. ואפשר, זה תרגול. כשמרגישים את זה, פשוט להתיישב ולחוות במלואה את חוויית ההשתוקקות. ללא כחל וסרק, ללא בפרים. כמו, לפעמים זה יכול להרגיש כמו לשבת על הר געש, על לוע של הר געש. כל האש הזאת וכל הבערה הזאת, מאוד לא נעים. לשבת שם כמו הר. בשביל זה צריך הרבה אומץ. צריך לא לפחד שאם אני אפשר לעצמי לחוות את זה במלואו, זה ישתלט עליי. זה יניע אותי לפעולה. זה יהיה, אני אבד שליטה. צריך עם אומץ לשבת, עם החלטה נחושה, להגיד, זה לא חזק ממני. אני יכולה. אני יכולה להרגיש גם את זה. המיכל שלי ומיינדפולנס יותר חזקים ויותר גדולים מהרצייה הזו. אנחנו, כל פעם שאנחנו עושים את זה, גם אם זה רק קצת, גם אם זה לכמה רגעים, אנחנו מגדילים את היכולת שלנו ואת האמון שלנו בעצמנו. אנחנו יכולים יותר ויותר לבטוח בעצמנו. שאנחנו יכולים, שאנחנו מסוגלים, שאנחנו לא נתונים לחסדים של הרצייה הזאת. וככל שאנחנו נאפשר לעצמנו לחוות רצייה במלואה, ככה היא תלך ותפחת. וככה גם הכוח שלה, כביכול, עלינו, ילך ויפחת. פשוט לשבת איתה. לא לפעול, להשהות את התגובה, כמו שאמרתי קודם, ופשוט לשבת עם הבערה הזאת. זה קשה. אבל ולפעמים זה מאתגר. אבל כמו שהגורו שלי נהג לומר, יש סבל שמוביל לעוד סבל, ויש סבל שמוביל לשחרור מסבל. זה סבל כזה. עוד דרך שאני מאוד אוהבת, זה לראות את הרצייה הזאת כמו לראות את מרה. מרה זה דמות מימי הבודה, שכל הזמן היה מנסה, זה פרסוניפיקציה של כל הכוחות, הרשע והפיתוי והבורות וכל מה שלוקח אותנו הרחק מהמדיטציה. הוא כל פעם היה בא באיזה תחפושת אחרת לרצות להוליך את הבודה שולל ולהפריע לו בתרגול. אז כל פעם הוא היה מתחפש למשהו אחר, וכל פעם הוא היה מציג את עצמו בכל מיני אופנים. אבל מסופר שכל פעם הבודה היה מזהה אותו מבעד לתחפושת. ובחמלה רבה, וגם אני חושבת עם הרבה חוש הומור, הוא היה אומר לו, אני רואה אותך מרה. באיזה שפה שהבודה דיבר בזמנו. אני רואה אותך מרה, אני לא נופל, אני לא הולך שולל אחרי ההסוואה שלך ואחרי ההבטחות שלך. אני רואה דרכך, כאילו. אני רואה אותך. ובכל הסיפורים כתוב שמרה היה עם זנב בין הרגליים, מאבל וחפוי ראש, הולך משם והבין שהוא נוצח. אז זה להביא חוש הומור לסיטואציה, ולהגיד לרצייה הזאת, אני רואה אותך מרה, אני הבודה, את לא יכולה עליי. ודבר אחרון, דבר אחרון אבל מאוד חשוב, אם כן פעלתם מאותה השתוקקות ומאותה רצייה, ולקחתם את אותה סיגריה, ואכלתם את אותו שוקולד, והייתם עם אותו בן אדם, שאולי לא חשבתם שזה הדבר הנכון לעשות, אז לתרגל חמלה לעצמנו. אנחנו על הדרך, אנחנו מתרגלים, בגלל זה נקרא תרגול. אנחנו עוד לא עבודות. לא תמיד. לפעמים כן, לפעמים לא. וכשאנחנו לא, זה הזמן להביא הרבה חמלה לעצמנו. וגוד לק בפעם הבאה, אולי נצליח יותר. אז אני מקווה שכל זה קצת עזר ויעזור בזמן אמת. עם שעולות השתוקקויות. המרכיב הכי חשוב זה, שוב, זה לא לשפוט את עצמנו. זה ההרגל המאוד עמוק של התודעה. הבודה שאל, הוא אמר, אדם רגיל מרגיש תחושות של כאב. ו... מרגיש תחושות של עונג. והאדם המתרגל, לא רגיל, האדם או האישה המתרגלת, גם כן מרגיש או מרגישה תחושות של עונג ושל כאב. זה לא יהיה ריאלי, זה מיתוס לחשוב שאם אנחנו נתרגל מספיק זמן ומספיק טוב ונשב כמו שצריך, אז נוכל להעלים כאב לחלוטין מהחיים שלנו. אבל אז הבודה שאל, אז מה ההבדל? אם האדם הרגיל חווה גם עונג וגם כאב, אבל גם האדם המתרגל חווה גם עונג וגם כאב, אז מה ההבדל? זאת הייתה כמובן שאלה רטורית, הבודה אהב לשאול הרבה שאלות ולענות עליהן בעצמו. אז הוא אמר, אדם רגיל... כשהוא פוגש כאב, או כשאישה, כשהיא פוגשת כאב, היא מנסה להדוף אותו ולהימנע ממנו, וכשהיא פוגשת הנאה או עונג, היא נאחזת, היא משתוקקת, היא רוצה שזה יישאר, היא רוצה שזה לא ייפסק, היא מתכננת איך אפשר לשמר. והאישה המתרגלת, המיומנת, פוגשת גם את הכאב וגם את העונג, עם תודעה מאוזנת, עם תודעה נינוחה, עם תודעה פתוחה ומקבלת, עם תודעה שקטה, שלא מתנגדת ולא נאחזת. אז מה שחשוב לזכור, זה שזה לא שחמשת האורחים שדיברנו עליהם יפסיקו להופיע. הרבה יותר חשוב עם איזו תודעה אנחנו פוגשים אותם. עם איזו תודעה אני פוגשת השתוקקות. עם איזו תודעה אני פוגשת כעס או ספק. האם עם תודעה ריאקטיבית, תגובתית, שנכנסת לויברציות מעצם זה שעלה זה או זה, או עם תודעה מקבלת, שקטה, שרואה, רואה עם תבונה. זה עלה, הוא חלף, ועכשיו זה עלה, גם הוא חלף. טעות לחשוב שמטרת הדרך הרוחנית זה לכבוש ולמגר האחזויות והשתוקקויות. לא צריך להיפטר מכל האחזויות והשתוקקויות, אלא בעזרת מאמץ נחוש ובעזרת התמדה ובעזרת גישה רכה וחומלת, לראות בבהירות לתוך הטבע של ההשתוקקויות, לתוך הטבע הריק שלהן, ולהבין שהבעיה לא תמונה בהשתוקקות עצמה, אלא בדרך שהתודעה נאחזת ומרגישה כבולה על ידי ההשתוקקות. ואז אנחנו יכולים לראות את ההשתוקקויות עולות, לראות אותן נושרות, וליהנות מהחופש שגדל מיום ליום. יום ליום יותר חופש, פחות השתוקקויות, לא בכוח, אלא מתוך ההבנה והחוכמה שנולדים עם התרגול. מתוך כל הזמן יותר ויותר דרגות של חופש. מורה אדווייטה פונצ'ג'י אמר, מרגע שעולה התשוקה לשחרור, להתעוררות, מרגע זה ואילך אתם על הרפסודה. אם אתם משתוקקים לחופש יותר מאשר לכל דבר אחר, תשוקה זו כבר דואגת לכל התשוקות האחרות. היא כבר תדאג ותטפל בכל התשוקות האחרות. חופש אין לו דבר עם החוויה. אם אנחנו מצפים שחופש משמעו שרק יהיה לנו נעים ומענג כל הזמן, ושלא נחווה אף פעם סבל, נתאכזב. חופש משמעו לא להיות כבול על ידי חוויה. ואני אסיים עם שיר. אני רוצה תמיד עיניים, נתן זך. אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות את יופי העולם, ולהלל את היופי המופלא הזה, שאין בו דופי, ולהלל את מי שעשה אותו יפה להלל, ומלא, כל כך מלא, יופי. ואינני רוצה לעולם להיות עיוור ליפי העולם. כל עוד אני חי, אני אוותר על דברים אחרים, אבל לא אומר די לראות את היופי הזה שבו אני חי, ושבו ידיי מהלכות כמו אוניות וחושבות ועושות את חיי באומץ, ולא פחות מכן בסבלנות. בסבלנות בלי די. ולא אחדל מהלל. כן, להלל, לא אחדל. וכשאפול, עוד אקום, ולו רק לרגע, שלא יאמרו הוא נפל, אלא הוא קם עוד לרגע, להלל בעיניים אחרונות את שלהלל לא יחדל. תודה על ההקשבה. בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף.